דף רשמם, הקטע האחרון. כן, הקטע האחרון. בפסוק כתוב, והגדתם לאבי, ואת כל אשר ראיתם. טוב, כל אשר, ואת כל אשר ראיתם. אז אומר השפת אמת, כתוב קודם, כשהוא אומר להם, אני יוסף, אני יוסף, העוד אבי חי. אז כתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. זה לשון הפסוק. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אומר השפת אמת, ואז ראו אורו של יוסף הצדיק, ומידתו הנקראת קול. יש מידה. יש מידה שנקראת קול. והמידה הזאת, אומר השפת אמת, היא מידתו של יוסף הצדיק. אז הוא אומר להם, והגדתם לאבי את כל אשר ראיתם. המילה קול פה היא משמעותית. מה זה כל אשר ראיתם? קול, הכוונה את, 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 את הגילוי הזה שגיליתם, את המידה הזאת ששייכת ליוסף. מה המשמעות של המידה הזאת? אז הוא אומר, והוא בחינת התקשרות והתקללות. והבינו, כי הוא באמת הצדיק. ומקודם כתיב, ולא יכלו דברו. הפסוק בוישת. ולא יכלו דברו לשלום. מה פשעת? כי לא יכלו להימשך אחר ההנהגה שלו. ואתה כתוב, עיניכם הרואות כי וכולי, כי פי המדבר עליכם. מה פשעת? עיניכם הרואות כי פי המדבר עליכם. מה זה פי? אז הוא אומר, כי ראו פתח זה שפתח יוסף הצדיק. ואת המילה פי, שוב, לא במובן של פה כפשוטו, אלא הם... הוא פתח להם פתח, והוא מוכרח להיות הכנה לגאולת מצרים. ומקודם לא ידעו שמתחיל זה הגלות. ואתה הבינו והודו להנהגתו של יוסף הצדיק. וזה מה שכתוב. קודם כתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו. כן? אחר כך דיברו אחיו איתו. מה הכוונה דיברו אחיו איתו? רצה לומר שנמשכו אחר ההנהגה שלו. גם הלשון דיברו, יש לה משמעות. כידוע, ידבר עמים תחתינו. דיברו, ידבר עמים תחתינו זה מובן של הנהגה. ינהיג עמים תחתינו. כתוב, ולא יכלו דברו לשלום. השפת אמת מדגיש פה את השימוש לשון של התורה במילה ולא יכלו דברו לשלום. כן? ואחרי זה כתוב, ואחר כך דיברו אחיו איתו. שוב, לשון דיבור. השימוש לשון הזה הוא משמעותי. זאת אומרת, הם נמשכו אחר ההנהגה שלו. ועכשיו גם מובן, אומר השפת אמת, למה המידה הזאת של יעקב, של יוסף, היא מידת, כמו שהוא קרא לה, מידת הנקראת קול, והיא בחינת ההתקשרות וההתקללות. זאת אומרת, הם ראו עכשיו שכל המערכת הזאת היא מערכת אחת גדולה שהתחילה עוד מהרגע שהוא סיפר להם את החלומות ונמשכה בכל מה שעבר עד עכשיו עם מה שמתגלה להם עכשיו. מבחינת ההתקשרות וההתקללות. והבינו כי הוא באמת הצדיק. זה מה שהוא רוצה לומר. כן. בתף רשמם א', הקטע הראשון. במדרש כתוב על הפסוק ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, אומר המדרש, מים עמוקים עיצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה. מים עמוקים עיצה בלב איש, זאת אומרת יוסף הצדיק מסתיר, ויהודה פה לכאורה הוא האיש תבונות, שהוא מסוגל לגלות את מה שתמון בתוך לדלות את מה שתמון בתוך תוכו של יוסף. אז אומר השפת אמת כך, את זה לכאורה פשט המדרש, כן? אז הוא אומר כך, הרמז על תורה שנקראת מים. ידוע, המאמר הידוע, אוי כל צמא לכול המים ואין מים אלא תורה. ותורה שבעל פה נקראת מים עמוקים. זאת אומרת, יש תורה שנקראת מים, אוי כל צמא לכול המים, תורה שבעל פה נקראת מים עמוקים. מדוע? אז הוא מסביר שנמצא שורש התורה, הרי זה ההבדל בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. תורה שבכתב אנחנו מקבלים מלמעלה, כן? משה קיבל תורה מסיני. אבל תורה שבעל פה היא מתגלה באמצעותנו. כן, הגילוי של תורה שבעל פה הוא על ידי ישראל. זה מה שאנחנו אומרים בברכת התורה, וזה מה שהוא יגיד עכשיו, כן? נתן לנו תורת אמת, זה תורה מן השמיים, וחיי עולם נטע בתוכנו. וחיי עולם נטע בתוכנו, הכוונה היא, התורה שהיא חיי עולם, היא נטועה בנו, היא מתגלה על ידינו, על ידי השכל של כלל ישראל, כן? ההיגיון של כלל ישראל. זה גילוי תורת, זה גילוי התורה שבעל פה. אז הוא אומר, התורה שבעל פה נקראת מים עמוקים, שנמצא שורש התורה בכל איש ישראל. כמו שכתוב, חיי עולם נטע בתוכנו. רק שצריכים ליגע, למצוא את הנקודה התמונה בלב, כמו שכתוב, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה. וזה עצמו היה בחינת יהודה והשבטים. וזה עצמו, הכוונה היא, הבחינה של יהודה והשבטים היא בחינת תורה שבעל פה. כי יש יוסף, יש לו חלק באבות. יש לי יוסף בחינה מסוימת, יוסף במידה מסוימת שייך, אם יש מערכת שלושת האבות של כלל ישראל, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף במידה מסוימת, מצד אחד הוא חלק מבני יעקב, אבל מצד שני יש בחינה מסוימת שיוסף נכלל במערכת הזאת שנקראת מערכת האבות של כלל ישראל. זה מה שהוא אומר. יוסף יש לו חלק באבות. בחינת תורה שבכתב. האבות הם, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על, 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 על האבות מצד אחד ועל כלל ישראל מצד שני, אז במשל של התורה שבכתב אל מול התורה שבעל פה, האבות כביכול הם תורה שבכתב. כלל ישראל זה תורה שבעל פה. אז יוסף מבחינה מסוימת יש לו, במשל הזה דומה לתורה שבכתב. יש לו שייכות למערכת האבות של כלל ישראל. כי יוסף יש לו חלק באבות בחינת תורה שבכתב. ולעומת זאת יהודה זה בחינה של תורה שבעל פה. וכשמתברר כראוי נעשה שניהם אחד. זאת אומרת, האידיאל הוא את מה שנראה כביכול כשני דברים נפרדים, להפוך אותם לדבר אחד. אז להראות שלמעשה התורה שבכתב והתורה שבעל פה זה היינו הך. זה הכל אחד. אז הוא אומר שמתברר כראוי נעשה שניהם אחד. וזהו מה שכתוב, ויגש אליו יהודה. והמדרש מביא על זה את הפסוק, ראינו אתמול, אחד ואחד ניגשו. מדוע? כי כל התורה שבעל פה למעשה כלולה בתורה שבכתב. כל התורה שבעל פה היא מצד אחד תורה שבעל פה, אבל היא נמצאת, היא כלולה בתוך התורה שבכתב. כי עניין ההסמכתאות וכל הדרשות והרמזים שדרשו חכמים, אלא הגדלות היא לראות, להצליח לגלות, לראות בכל מה שיש בתורה שבכתב, את היסודות שהם למעשה היסודות של התורה שבעל פה. רק שצריכים כוח, ידיעת האדם, לברר הדברים בחוכמתם, להוציאם לאור. והיא העבודה על ידי מצוות ומעשים טובים שהם העצות לזה. וזה מה שכתוב במדרש, כתוב על הפסוק הזה, מים עמוקים, עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. אז המדרש כנראה מביא את ההמשך, חבל בחבל, נימה בנימה. זאת אומרת, וזה הגילוי, היכולת לגלות בתורה שבכתב את התורה שבעל פה, בשביל זה צריך להיות חכם, צריך להיות נבון, איש תבונות, וצריך לדעת, כן, לקשור את החבל, כמו שהוא אומר, חבל בחבל ונימה בנימה, כדי להעלות את מה שמסתתר. אז הפירוש הוא ככה, פשט הפסוק, כמו שאמרנו, מים עמוקים יצא בלב איש ואיש תבונות ידלנה, פשט המדרש מתייחס ליכולת של יהודה לגלות את הסוד שיוסף כל הזמן מסתיר. כן? יהודה בחוכמתו, בתבונתו, הצליח לגלות את מה שיוסף כל הזמן הסתיר. אבל השפת האמת אומר שיש פה הרבה יותר מזה. זה לא רק היכולת של יהודה לגלות את מה שיוסף מסתיר, אלא למעשה יוסף ויהודה הם שתי בחינות, כמו שהוא אומר. זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. במערכת הזאת, יהודה שייך לתורה שבעל פה, ויוסף שייך לתורה שבכתב. כמו שאמרנו, האידיאל הוא להצליח להראות איך שכל התורה שבעל פה למעשה נמצאת, כן, כלולה בתוך התורה שבכתב. אתה זה הרבה יותר רחב ממה שאנחנו מסבירים את המדרש על פי הפשט. כן. הלאה. עניין הבחייה של יוסף הצדיק. עניין הבחייה של יוסף, כתוב, ויבק, שיוסף נפגש עם יעקב. כן? עניין הבחייה של יוסף הצדיק. וחזל דרשו, מה הוא בוכה? הוא בוכה על שני חורבנות. כן? יעקב בוכה ויוסף בוכה. חזל דרשו על חורבנות. ומה עניינו לכאן? ויתכן לומר, על פי לשון הפסוק, ולא יכול יוסף להתאפק. ולא יכול יוסף להתאפק. כנראה, שהיה מהצורך עוד לעכב עצמו. זאת אומרת, אם כתוב ולא יכול יוסף להתאפק, הפירוש הוא שלפי התכנון שלו עוד היה צריך להתאפק. עוד לא היה צריך לגלות. לא היה צריך להתגלות להם. כנראה שהיה מהצורך עוד לעכב את עצמו. ואם היה ביכולתם לתקן עד הסוף, לא היה הגלות והחורבה. זאת אומרת, אם הייתה לו עוד יכולת להסתיר את עצמו, וממילא זה היה גורם לתיקון יותר יסודי של האחים, תשובה יותר שלימה של האחים, אז לא היה גלות והחורבן. כאשר חכמים יגידו, כי הכל נמשך מהשורש. זאת אומרת, מה פוש, כי הכל נמשך מהשורש, מעשה אבות סימן לבנים. כל מה שמתרחש אחר כך לבנים, הכל תולדה ממה קורה לאבות. אז אם היה ביכולתם לתקן עוד, אם התיקון היה יותר יסודי, אז זה היה תיקון לכך שלא היה בכלל, לא הייתה צריכה להתרחש הגלות והחורבן. והכלל, כי עבודת האבות הכנה לבנים, רק שלא היה בכוחם לסבול כל כך צער, כאשר מעיד הכתוב ולא יכול יוסף להתאפק. זאת אומרת, אי היכולת של יוסף להתאפק אומרת שלא, אומרת, היה סבל, אבל הם הגיעו למצב כזה שכבר אין אפשרות יותר לסבול. ולכן הרגיש יוסף מיד, ולכן הוא בוכה. זאת אומרת, הוא מסביר, הבכי של יוסף הוא, לא, הבכי הזה הוא בכי על זה שאין ביכולתו לתקן. זאת אומרת, הפירוש הוא מצד אחד, אי ההתגלות היא גורמת לתשובה, והיא מתקנת. התשובה היא, יש לה תפקיד. אבל לא יכול יוסף להתאפק, הפירוש הוא, אין כבר יותר כוח לסבול את הצער, אבל כיוון שכך, מיד אחרי כן הוא בוכה. מדוע הוא בוכה? משום שבסופו של דבר, אי היכולת לסבול את הצער, היא בסופו של דבר משמעותית. לא עכשיו, משמעותית לדורות אחר כך. זה מה שהוא אומר. ולכן הוא בוכה. זה מה שהוא אומר. לכן הרגיש יוסף מיד שיהיו החורבנות. והרי זה המעט, אומר, 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 אומר הסתבת, תראה מה זה. יוסף בוכה על זה שהוא לא יכול, לא מסוגל, כן, לתקן, או שנשאר איזשהו דבר שעדיין לא מתוקן, ואת התוצאות שלו, אומר, אי היכולת הזאת לתקן, אז אנחנו מרגישים עד היום, זה מה שהוא אומר. והרי זה המעט שנשאר מהתיקון, אין אנו יכולים לגומרו בדורי דורות. ומזה יש לבחון מה גודל עבודת האבות והשבטים. כן. תף ריש מהם בית. עוד פעם, קטע על המדרש שהזכרנו קודם. מים עמוקים עיצה בלב איש. משל לבאר עמוק ומימיה יפים וצוננים. קרא את המדרש, נשמע אותו. אין לך? אולי זה לפני כן, יכול להיות.
מה, הוא היה צריך להמשיך להתפתק ולשחק אותה כאילו לא מכיר?
לא לשחק אותה. מה זה לשחק אותה? זה לא לשחק.
לענות אותה.
כן, זה מהלך של תשובה. זה הכל היה תשובה. מביא את זה. קרא, נשמע.
ניגש אליו יהודה, כתיב מים עמוקים עצה בלב איש, לבאר עמוקה מלאה צונן. ויהיו מימי הצוננים ויפים, ולא הייתה בריאה יכולה לשתות אימיה. בא אחד וקשר חבל בחבל, ונימה משיכה במשיכה, ודלה ממנה ושתה. התחילו הכות דלים ממנה ושותים. כך לבזות יהודה משיב ליוסף דבר על דבר, עד שאמר דלים בו.
כן. אז אומר השפת אמת כך, האמת במשל כתוב, משל לבאר עמוקה וממיה יפים וצוננים, ואין איש יכול לשתות ממנו. ואין איש יכול לשתות ממנו. אז הוא אומר, להודיע, כי כל מה שהמים עמוקים ביותר, הם יפים ביותר. כתוב, זה לא סתם במשל, כתוב באר עמוקה, מימיה יפים וצוננים. נכון שזה כתוב כאן כאף על פי שמימי היפים, המי העמוקים יפים וצוננים, אין איש יכול לשתות מהם. אבל הוא אומר, במשל כתוב, משל היא באר עמוקה ומימי היפים וצוננים. אז אומר השפת אמת, המשמעות של הדברים היא להודיע, כי כל מה שהמים עמוקים ביותר, ככל שהמים יותר עמוקים, ככל שהבאר הכוונה, ככל שהבאר יותר עמוקה, כן, המים הם יפים ביותר. זאת אומרת, יופי המים, הטיב של המים תלוי בעומק הבאר. וכמו כן, נקודת התורה, הוא חוזר על הרעיון שהוא הזכיר אותו קודם, נקודת התורה שנקראת מים, שנמצאת בכל איש ישראל, נקודת התורה שנקראת מים, שנמצאת בכל איש ישראל, כפי רוב היגיעה, ככל שזה יותר עמוק, כן? ככל שהנקודה הזאת היא יותר עמוקה, המים שבה יותר יפים, יותר יפים, יותר צוננים. נקודת התורה שנקראת מים, שנמצאת בכל איש ישראל, כפי רוב היגיעה, ככה מציעה. כמו שכתוב, מרב טובך אשר צפנת לראיך. אז הוא מסביר לנו פשט מהפסוק. מרב טובך אשר צפנת. רואים שככל שזה צפון יותר, זה נסתר יותר, כך זה גם רב יותר. מרב טובך אשר צפנת. כך כתוב, מרב טובך אשר צפנת. אז אשר צפנת מגלה כמה רב. וכתיב רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. מה הכוונה? פירוש שנמצא בכל איש נקודה טובה. והיא עיצה בלב איש שהתמין בו הבורא יתברך. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, בתוך כל המחשבות שנמצאות כביכול בלב, יש מחשבה אחת שהיא עצת השם. היא התמנה של ריבונו של עולם. אותה נקודה טובה. והיא עיצה בלב איש שהתמין בו הבורא יתברך. נקראת עצת השם. ובידה לדחות כל המחשבות הסובבות על זו הנקודה. והיא תקום. בידה, הוא אומר, בידה, הכוונה בכוח שלה, הפוטנציאל שלה הוא כל כך גדול, מתרבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, יש בתוך כל המחשבות שנמצאות בלב איש, יש, יש ביטוי בערבית, כלם פאדי, הכל לשטויות, אבל יש בתוך כל השטויות האלה, יש איזושהי נקודה שהיא עצת השם, היא העצה, והיא מסוגלת לסלק את הכל, כן? להעיף את הכל החוצה, לסלק את הכל מהחשבון. יש בידה, זה מה שהוא אומר, יש בידה לקחות כל המחשבות הסובבות על זו הנקודה, והיא תקוף. אלא מה? רק שצריך האדם לבטל את כל המחשבות למחשבה זו. הכוונה להתבטל כלפי המחשבה הזו. ויוכל לקשר את הכל לזו הנקודה על ידי, כמו שהמדרש אומר, חבל בחבל, כדי לדלות מהבאר העמוקה שיש בתוכה מים צוננים, צריך להתייגע. זאת אומרת, זה לא בא בקלות. אבל צריך לדעת שיש, יש, כן? ויוכל לקשר הכל לזו הנקודה, על ידי חבל בחבל, משיכה במשיכה. שבוודאי יש קצת אחיזה לכל הדברים בקדושה. וזאת עבודת ימי המעשה. זאת עבודת ימי המעשה. הפסוק אומר, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בערך. פירשנו על ימי המעשה בשבת קודש. ובחינת השבטים היא בחינת ימי המעשה. אבל יוסף זה בחינת מנוחת השבת. באורך, בערכה, בערכה. שבת נקראת בערכה. בערך. וזכה לזה בערך. בערך. וזכה לזה על ידי הניסיון. מה פירוש זכה לזה? זכה למדרגה הזאת שהיא נקראת מדרגת השבת. על ידי הניסיון. כי ניסיון הוא דבר גדול. מה הגדלות של הניסיון? שמביאים את האדם למקום שאין שם הערה. אין אור. כמו שכתוב, והבור ריק, אין בו מים. אין בו מים, הפירוש הוא, אין, הוא מגיע, וישליחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. אומר השפת אמת, מה הכוונה אין בו מים? כל המציאות של יוסף, זה לא רק ההשלכה, ההשלכה הזאת אל הבור, כמו שהתורה מספרת. אלא כל המציאות של יוסף הייתה שהוא הושלך לבור, הוא הושלך למציאות כזאת שאין בה אור, שכולה חושך. ובמציאות הזאת, לגלות, כן, להאיר את המציאות הזאת, זה הניסיון הגדול ביותר. ובכל בור יש הערה גנוזה, כנן. ויוסף בא למצרים שהיא מקום אטומה, ובכוחו עמד בניסיון. ועל ידי זה השכר שלו שבא למעלה מבחינת בורך, הוא הגיע לבחינת בערך. זאת אומרת, בור זה מקום שמכניסים לתוכו. מכניסים לתוכו מים. בער זה מקום שעל ידי ההגיעה של האדם מוציאים ממנה מים. לא מכניסים לתוכה מים. אלא חופרים, 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 ומגיעים למקום שממנו מים פורצים. אז יוסף הגיע ממדרגת הבור לבחינת הבאר. והשבטים הוצרכו למצוא הערה גנוזה תוך הטבע כנתבהר לאל. והיא בחינת תורה שבעל פה, הוא חוזר על היסוד שראינו כבר, היא בחינת תורה שבעל פה, שהיא הפירוש לתורה שבכתב, אבל שוב, אי אפשר לזכות אליה רק על ידי ההגיעה. תורה שבכתב אנחנו מקבלים מלמעלה. התורה ניתנת בצורה שלמה מלמעלה, אבל תורה שבעל פה כל כולה יגיעה. על ידי היגיעה זוכים לפרש תורה שבכתב. ויש מעין זה בכל נפש מישראל. רק שהם היו מתקנים בכלל, כל הבריאה. זאת אומרת, מעין זה הכוונה היא. התיקון של השבטים או העבודה של השבטים היא עבודה כללית. כן? הם אנשים כלליים. אבל יש מעין זה, מעין העבודה הזאת, שהיא עבודת השבטים, שהיא היגיעה, כן? לגלות תורה שבכתב, או לגלות את אותה נקודה שעליה הוא מדבר, היא למעשה תפקיד של כל יהודי ויהודי. לגלות בתוך עצמו את הנקודה המיוחדת לו. רק, הוא אומר, רק שהם היו מתקנים בכלל כל הבריאה. והיא העצה העמוקה של גלות מצרים. זאת אומרת, מה שכתוב, מים עמוקים עיצה בלב איש, בין השאר, היא העצה העמוקה של גלות מצרים. גם גלות מצרים, כל הגלות של מצרים, יש בה נקודה של אור, אבל הנקודה של האור באותה גלות היא נקודה נסתרת. היה צורך לגלות אותה. והיא העצה העמוקה של גלות מצרים, שעל ידי זה, את על ידי האור שהם גילו במצרים, במקום התומה הזה, שזה שיא התומה, מצרים שיא התומה, על ידי זה המשיכו בני ישראל אחר כך את התורה לעולם. זאת אומרת, ההכנה לקבלת התורה הייתה על ידי הגלות במצרים, זה כמו שהוא אומר, מים עמוקים עיצה בלב איש. הניסיון של ישראל בגלות מצרים נתנה את האפשרות אחר כך, כביכול, להוריד את התורה לעולם. כן, להוריד את התורה למטה. כן, אפשר לקרוא עוד קטע. במדרש, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך. המדרש מביא את הפסוק הזה על יהודה. הזכרנו כבר, יהודה אומר לי, יעקב, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. זה שיהודה ניגש, והיגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, זה מתוך הרגשת המחויבות שלו. הוא היה הערב, הוא קיבל על עצמו את הערבות. אז אומר המדרש, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך. תכתיב, יהודה אומר ליוסף, למה אני ניגש? כן? כי עבדך ערב את הנער. ואחר כך אמר הטעם, אז השפת אמת שם פה לב כמין סתירה בפסוק. צד אחד הוא אומר, למה אני ניגש? כי עבדך ערב את הנער. אחרי זה הוא אומר, איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? פן הרי ברע אשר ימצא את אבי. אם כן, לא היה הצער שלו מכוח הערבות שלו, רק מכוח הצער של אביו. רק, יש לומר, שידע יהודה, כיוון שנתערב על בנימין, סימנו שבידו להביאו לאביו בוודאי. את יהודה יודע שאם הוא קיבל ערבות על בנימין, הפירוש הוא יש ביכולתו להביא אותו אל אביו. וכמו כן, ערבות ישראל שקיבלו עליהם את התורה, יש לי, כן, קבלת התורה היא גם כן התחייבות. התחייבות של ישראל. יש להתחזק בהשם ולהאמין כי בוודאי יהיה השם יתברך בעזרו לגמור אשר קיבל עליו. אם יש מה שנקרא ערבויות כלליות, יהודה יודע, כמו שהשפת אמת אומר, שאם הוא הפך להיות ערב על בנימין כלפי יעקב, הוא יכול. אותו דבר הוא אומר, כשעם ישראל מקבל את התורה, אנחנו צריכים להאמין שביכולתנו לקיים את הערבות הזאת, את ההתחייבות הזאת. כעניין כמו שאומר דוד המלך, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. וכמו כן כל בני ישראל ערבים זה לזה. זה גם כן ערבות. ובכוח הערבות יכול כל אחד להיות עוזר לחברו. עוזר לחברו, הכוונה היא לא רק עוזר באופן של גמילות חסד, כמו שהוא יגיד עכשיו, כמו שכתוב בעניין מצוות פריקה וטעינה מזה, אלא זה סמל. עוזר לחברו, הכוונה היא, זה המשמעות של הערבות, הערבות במצוות. אני ערב לכך שכל יהודי ויהודי, באמת, לא רק שאני אקיים את המצווה, אלא שכל יהודי גם כן יקיים. זה חלק מההתחייבות של כל אחד ואחד. החיוב שלי הוא לא רק על עצמי, אלא החיוב שלי הוא גם על מה שאחר חייב. זה המשמעות של ערב. כי ערבות, מה זה, ממה נומעת המילה ערב? הוא לשון תערובות, שיש שייכות להערב בזה הרסק. מה המשמעות של ערבות? ערבות הפירוש הוא, אני מעורב איתך, את ההתחייבות שלך, אני גם כן קיבלתי על עצמי. אז זה באופן כללי יותר, אבל על כל פנים זה מה שהוא רוצה לומר. אז היסוד הוא, כשאתה ערב, הפירוש הוא אתה יכול. אין אמת, עצם העובדה שאתה ערב, פירושו של דבר שאתה יכול. וכשאדם מאמין שהוא יכול, אז באמת, אז יש את הסייעתא דשמיא, שהוא יוכל לעמוד בהתחייבות.